Radio.
איר קצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פירסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות.
אלן בן רוטנברג.
שלום.
מה העניינים?
מצוין, תודה שאתה מארח.
שאלה שאסור לשאול בימינו. לא, מעניינים, כי זה קשה, זה מצוין, אנחנו אומרים בשביל הנימוס. שואלים בשביל הנימוס, עונים בשביל הנימוס. פרק מיוחד לפנינו, אני לא יודע מה הולך להגיע, אני מודה שאני בסימן שאלה, ודווקא זה נחמד. אני אגיד שאתה בטייטל שלך, Head of Growth, שתכף תסביר מה זה, מה זה אומר, היום בחברה שנקראת Classic, עם Q, שמתעסקת ב...
מחשוב קוונטי.
אז אנחנו מדבר עכשיו שעה וחצי על מחשוב קוונטי. אתה יודע לדבר שעה וחצי שלי על מחשוב קוונטי?
וואו, כל כך לא.
לא לדבר על זה, אבל כן לדבר על growth, או על מה שאני קראתי לו, אני לא יודע אם זה growth hacking או לא growth hacking, זה אותו דבר?
אנחנו נבדיל, נבדיל ביחד.
נושא שאותי מאוד מעניין, מאוד אוהב, נגיעות של יודע לפעמים גם אני בעצמי, כי יש בזה המון המון יצירתיות, נגעתי בזה בעצמי, אני רוצה להגיד שאני הולך עכשיו להרים ולהחמיא הרבה, אז כאילו אתה... אחד, להגיד שהשאיפה שלי כשפתחתי פודקאסט, או כשאני אביא אורח שהשם שלו אולי לא מוכר לרוב האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, כי אתה לא מעולם הפרסום הקלאסי, אני אגיע לאיזשהו מצב שעדיין הם אומרים, אבל שמענו כל כך הרבה פרקים, אז אם הוא הביא אותו כנראה שזה טוב, למרות שאני לא מכיר את הבן אדם, ולמרות שאני לא יודע מה זה גרוס ולא זה, אבל... אני סומך עליו שכנראה זה, זה, זה יהיה טוב. שתיים, נגיד שאותך הכרתי לפני כמה חודשים, אולי שנה, דווקא בעולמות ה-AI, הבינה מלאכותית, כמרצה בהכל מבינה, שזה הכנס של, של תעשייה ושל סטאף וכאלה, דרך גלי מאירי, שהיא מציגה אותך עוד יותר בצורה מביכה ממני, אבל אתה באמת, ונראה אם זה, אם זה יעבור פה, אבל אתה באמת בן אדם עם ידע מטורף בהמון דברים, יודע לספר ולהנגיש, כי גם אתה עושה הרצאות, אנחנו אולי נדבר גם קצת על AI לדעתי בפרק, אבל זה לא יהיה פרק על AI כמו שבוע שעבר, אבל אפרופו קוונטים וזה, אתה יודע, אני חושב שאתה אפילו לא בעצמך לא ידעת שאתה יודע לספר ולהסביר ולהרצות ולפשט ולהנגיש דברים כמו AI וקוונטים, ונכון? כאילו פתאום גילית את זה או שתמיד ידעת?
בוא נגיד זה ככה, יש לי אישיות דידקטית, בעולם אחר הייתי מורה, אבל אתה יודע, רציתי להתפרנס, אז...
כן, כן, אבל זה שאתה יודע לדבר, להגיע לזה, להסביר דברים מורכבים, זה מאוד מאוד מגניב. כן, אני, אתה יודע מה, אולי נשלב את זה באיזה דרך מתוחכמת של הגרוס האקינג, אולי תעזור לי בגרוס לקדם משהו, ואתה תגיד לי אולי איך אפשר בגרוס, אם אתה לך משמען מה היית עושה. כי פתחנו השבוע את ההגשות לתחרות גרנות 2024, של תחרות הקריאיטיב העצמאית, שזה באמת השנה הרביעית, ואני אתפח לעצמי קצת ואגיד שפשוט זה תחרות שהרבה אמרו לי בהתחלה, אל תיגש לזה, אין לך סיכוי. שוב, אתה לפלא פחות מעורה בכל הקאצ'קס המקומי והפוליטיקה שבשדה הפרסום וזה, אבל הייתה פעם תחרות קריאיטיב, היא נסגרה כי המשרדים רבו ביניהם, מי ישפוט ואיך ישפוט, ואני אתן ניקוד כזה, והכל היה פוליטיקות והכל היה, ובסוף זה נקבר. ולפני ארבע שנים, יחד עם שותפה בשם ענת בנתן, פתחנו תחרות קריאטיב עצמאית, שלא שייכת למסעדי הפרסום. הם לא שופטים בה, הם לא קובעים בה, היא ניטרלית. היא שלי, של אבא שלי, מה שנקרא. כאילו, אני יכול לעשות בה... לא, אני דיקטטור בה במובן החיובי, שאי אפשר להשפיע. וזאת השנה הרביעית, ולשמחתי, כמעט, 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 כל מסעדי הפרסום כבר משתתפים, חוץ מאחד שלא נגיד את שמו. ועדיין יש פה כמה אתגרים שיווקיים, אפרופו growth, עדיין איך גורמים לכל המשרדים באמת לגשת ולהגיש ולרצות ולעובדים שלהם לרצות, כי בדור שלי, נורא, אנחנו כעובדים, כקופירייטר, נורא רצינו את הטקסים האלה, גם להיפגש עם אנשים, גם לקבל פרס מאוד נחשב, גם, האם זה היום מסעת ליבם של אנשי הקריאיטיב והזה בענף של כולם? לא יודע. אז איך גורמים למשרדים כאילו להשתתף ולהגיש? דרך אגב, כשהרמה היא מאוד גבוהה, אז הרבה משרדים יודעים מראש שאין להם הרבה מה להגיש, כי אין הרבה דברים זוכים, כי רוב הדברים לא כולם מצוינים. יש פה מין, תבין, עסקית, יש פה כאילו מין, יותר קל לי לחלק יותר פרסים, כאילו, בחיי עסקית. אז איך עושים יותר רגשות ויותר, וזה שאנשים יבואו, השנה יהיה אירוע ערב, שזה אומר שכן, אנחנו מצפים שאנשים יתלבשו ויבואו ויהיה מינגלינג ויהיה כיף ולא יהיה משהו שהוא רק לימודי, ואנחנו מתכננים תוכן שאני אדבר עליו אולי בשבועות הבאים, אבל תוכן שמה שהנחה אותנו זה חוץ מהתחרות, איך האירוע יהיה כזה שאני חייב להיות שם, שכאילו מה שקורה שם זה מעניין אותי גם בלי קשר לתחרות, וכל זה בלי פרסום, ודווקא נגיד זה דבר שכאילו זה מין בריף להקינג, שאתה אומר, לא, זה בריף קלאסי ל... איך אני גורם לתעשייה או לעובדים או לזה לדבר על זה, להתעסק בזה, לרצות את זה, זה משהו שכאילו...
זה יוס קייס מושלם לגרוף האקינג.
כן?
כן, כן. אולי שווה רגע לפני שניכנס לזה. אין בעיה, אין בעיה.
להסביר מה זה.
נחשוף את כל הסודות פה, אין בעיה.
יאללה.
אז רגע לפני שניכנס לזה, אולי שווה קצת לעשות את ההבדלה בין גרוף האקינג, שאגב זה קצת buzzword ש-overused, ואנשים אוהבים להשתמש בה לפעמים גם לא בהקשר הנכון. גרוף האקינג לגרוף זה מה ההבדל.
אוקיי.
אז בוא נגיד, דווקא גרוף זה משהו שהוא ברור. אני עוסק בגדילת כמות המשתמשים, הלקוחות, היוזרים שלי, ו... לרוב גרוף מתעסק בדברים שהם סקלבילים, דהיינו דברים שעובדים גם בקנה מידה קטן וגם בקנה מידה גדול, גם בלקוח ה-100,000 שלי, אתה רוצה לייצר גרוף שמחזיק כל הדרך.
אבל אם זה לא מהות תפקידה של המרקטינג, לגדול?
חד משמעית, כן. אם זאת גרוף, תמיד שם את הדגש על הדברים שהם יותר מדידים, על הדברים שהם יותר... ניתן לקמת ולספור, ובסופו של דבר, תראה מה, זה מיתוג מחדש כן. של עולמות הפרפורמנס וה-PPC, ועשו okay. את זה קצת יותר יפה וקצת יותר סקסי, קראו לזה גרוף, הכניסו גם את ה-SEO, את כל הדברים שהם לא דווקא ערוצים של פייד, אבל בסופו של דבר,
זה באמת... זה גם מתקשר פחות לפייד, כאילו דברים שהם יותר אורגניים, או...
לפעמים כן ולפעמים לא, ולפעמים ביחד. כן. דווקא גרוף האקינג, כבאזוורד המעניין של היום, הוא כבר לא כזה חדש, כן, נכון. אבל עדיין, זה לעשות את הדברים הלא סקלבילים, הדברים שעובדים במשתמש עד האלף או עד אלפיים, וזה נשבר כשאתה רוצה לעשות את זה במאה אלף.
כן.
ובהרבה מובנים זה מה שנקרא לדפוק את המערכת, בואו נקרא לזה כן. בצורה...
לגנוב סוסים.
לגנוב סוסים בלילה, בדיוק.
כן, תחביב שלי.
זה עובד נהדר, ודווקא ה-use case פה מאוד מאוד טוב לנו, גם כי אתה ב-B2B, אתה לעולם לא עושה את זה בסקייל גדול, זה לא צריך לעבוד במשתמש המאה אלף.
נכון, נכון, מראש, קל היעד שלי מראש הוא במקרה הטוב אלפי אנשים. לא מאות אלפי אנשים, לא מיליוני אנשים.
ואתה רוצה לייצר, אתה רוצה לייצר אינפלואנס, אבל מאוד 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 חירוגי, וזה פשוטו כמשמעו, כן. רוב הקריירה שלי סבבה סביב בדיוק השאלות האלה, איך יוצרים אינפלואנס, אבל לאותו CTO של חברת אגרוטק שיושב רק בקונטיקט, או במקרה הזה, בחירי הקריאיטיב של ישראל, שגם הם ספורים במספר שלהם, וכשניגשים לזה, בסופו של דבר הגרוף האקינג זה בליל של המון 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 מתודות, כאשר כולם...
זה מאוד קריאיטיבי, זה כאילו, נראה לי שאתה לא קורא לעצמך איש קריאיטיב, אבל מי שמתעסק בזה, הוא, זה בהכרח איש קריאיטיב, זה דורש המון 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 יצירתיות, אמנם זה לא יצירתיות של קופירייטר קלאסי במשרד פרסום, אבל זה הכי יצירתי שאפשר, לא?
קודם כל, לפעמים זה כן קריאיטיב של קופירייטר במשרד פרסום, וזה אגב אחד הדברים שלומדים בדרך הקשה.
כן.
לפעמים אתה ככה מחפש את המתודה, את השיטה, את החיתוך, את הקהל הנכון וזה, בסוף אתה מבין שאותו פטנט, אותה שיטה יכולה לעבוד מדהים, אם נגעת בקופי שבדיוק נוגע בצורך, שבדיוק מזקק את, היי, אני בדיוק מבין, אני גם איש בכיר קריאיטיב, ואני מדבר בשפה שלך וזה עובד בשנייה הראשונה, או אם אתה לא מזקק את הקריאיטיב הנכון, ואז גם אם היה לך את מצאת את הקהל הנכון, הגעת אליהם בדרך הכלכלה ומתוחכמת, אבל אם לא אמרת את הדברים הנכונים, אם לא היית מדויק בקריאיטיב שלך, אז זה לא שווה כלום. ואתה לומד בדרך קשה את זה.
הם הרבה פעמים גנרים. כאילו, זה נכון שלא יודע מה, מי שרוצה לרזות, אז נגיד את הדברים הנכונים, אפרופו, תעשה ספורט, אתה רוצה לרזות בלי מאמץ, לאכול איזה, כאילו, אנחנו יודעים, סתם את הדוגמה, אבל הרבה פעמים, לא יודע, ב-B2B אתה רוצה להביא יותר לקוחות, אתה רוצה, בדרך כלל זה הצרכים הגנריים והדברים הגנריים, וכל הרעיון הוא איך לעשות זה מיוחד וקריטיבי, במובן של איך הפנייה היא שונה, או הדרך שונה, או הצורך שונה, או אינסייט, או לא?
אז קודם כל, כן, ועם זאת, ל-growth hacking, לפעמים הקריאטיביות באה ממקום מעט שונה. אני אדגים במקום לדבר על זה במונחים.
לא רואים שהעיניים שלך נוצצות כשאתה מדבר על זה. או שזה התיאורה.
לא, לא, קודם כל, זה דברים ש-get me going, אני חייב שלהם נהיה, זה מסעיר אותי, אבל הנה, בוא נלך למקום ה-growth hackery, אולי הכי מוכר וגם הכי מלוכלך, ובינינו, מהאפקטיביים שקיימים, שזה עדיין להפעיל פרופילי לינקדין כאלה, פייק, ויש הרבה אנשים שזה ישר מתכווצים שהם שומעים את זה, כי הם חוו את ה-היי שם פרטי, וזה נורא מגעיל. נורא לא כיף, הנה, וזה דוגמה טובה. אתה עובד עם המערכת הכי טובה בעולם, אבל אם יש לך קופי, שטחי, גרוע, אגב, גם אם הוא לא עושה פשלה וכותב היי שם פרטי, היי פרסט ניים כזה, אבל הקופי הוא גנרי לחלוטין, הוא לא נוגע בי, אני לא יענה לו. אבל אם אתה יודע גם לחתוך את הקהל הנכון, וגם לייצר את הקופי, אגב, היום יש את עולמות ה-GPT למיניהם, וה-Generative AI שגם עוזר מאוד, אבל אפילו עוד לפני זה, אם אתה
פותח פרופילים פייק בלינקדין כדי
אנחנו לא מעדיפים לא פייק, אנחנו ב-2023, הם מעדיפים אבטרים, זהויות אלטרנטיביות לצורך העניין. ובמקום לשלם ללינקדין את מיטב כספי, כדי לתת שאתה מכיר את המודעות האלה בלינקדין, שהם בעצם צ'אט אישי כזה, והם א' עולות הרבה, וב' גם אף אחד לא לוחץ עליהם, מי ילחץ על מודעה שקופצת לך בצ'אט. אבל אם בן אדם,
על האינמייל, שאתה מקבל עוד
אינמייל, אמת, אינמייל. אז במקום האינמיילים האלה, שגם כתוב ספונסרד בגדול, וזה כבר דוחה אותך, אתה סוגר אותם, אתה אפילו לא קורא, מישהו שהוא הבן אדם הנכון, יש לו את הרקע הנכון, הוא קולגה שלך, פונה אליך, והפנייה היא פנייה עם תובנה לעולמות תוכן שלך, לצרכים שלך, לכאב שלך. אגב, הנה, אחד הדרכים
דבר בדוגמאות.
אתה יודע מה, הנה, זה מצחיק, זה משהו שהוא לא קריאייטיב, אבל אני אגיד, תובנה שלמדתי בחצי במקרה, להכניס שגיאת כתיב או טעות דפוס קטנה, משפר את המהימנות של הפנייה הזאת בהרבה יותר, וזה מצקן, כאילו אני עושה את זה אינפרפקט, אבל זה גורם לאנשים להאמין. ואתה יודע, זה מרגיש קצת נכלולי, ולפעמים אנשים ששומעים את זה ברגע
ג'ון. טייפו או טעות, דרך אגב, אתה רוב באנגלית, נכון? כי אתה B2B וזהו, אבל כאילו לא לכתוב בעברית לא נכונה, כאילו שיחשוב שהוא קצת טמבל, אלא טייפו, כאילו, טעות
כן, הקלדה. עדיף טעות הקלדה, שגיאת הקלדה ולא שגיאת כתיב בוטה. אבל אגב, בעוד שאני היום, אני עובד בחברת טק גם עוד לפני זה, אבל פעם לפני שני גלגולי קריירה, היה לי אייג'נסי שעסקה בגרוף הקינג, וכן, עסקה בעולמות הסקרייפינג ופרופיל הלינקדין וכל הדברים האלה, וגם עשינו לא מעט לשוק הישראלי, ודווקא ישראלים, בגלל הדיספוזיציה
אם אתה תגיד מילים שאני לא מבין, אני אעצור אותך כמו זה.
סליחה.
איזה מילה לא הבנתי? את הסקרייפינג?
סליחה, אני אגיד, נכון. צודק, נקודה לעניין. סקרייפינג זה בעצם לקחת בוט או תוכנה, שהיא בעצם תאסוף מידע מהרשת בצורה טורית, דהיינו, אני רוצה לקחת אתר שלם ולהוציא את כל העמודי מוצר, או אם אני הולך ללינקדין, אני רוצה לקחת ולאסוף את כל המידע על אנשי בחירי הקריאטיב של ישראל, לאסוף את כל הפרופילים ואת כל התכולה שלהם, כי אם אני רוצה יום אחד לפנות אליהם בהודעה אישית, או אפילו לא בהודעה אישית, אני רוצה לבנות קמפיין פייסבוק לאנשים האלה. אתה יודע מה? בוא ניקח את זה למקום אחר. אני רוצה לבנות קמפיין פייסבוק לאנשים האלה, כי פייסבוק עדיין בטוח בישראל, ערוץ שכולנו נמצאים בו, אם אנחנו רוצים להודות או לא, זה לא הדבר הקול לעשות, ואנחנו עדיין שם. אבל פייסבוק
אני אומר בן 50, אני יכול להודות בפה מלא שאני בפייסבוק, זה לא אף אחד לא חושק בי שאני לא.
כולנו, ומי שלא, אז באינסטגרם.
כן.
ומה לעשות שאם אי פעם פרסמת בפייסבוק, הוא לא טורח בחוצפתו לתת לנו קהל כזה של בחירי הקריאיטיב של מדינת ישראל.
גם אתה מתפרץ פה די פתוחה.
גם אם אתה
באמת אני רוצה
חשבונית, כן. גם אם אתה ממש רוצה להרכיב את זה מכמה קהל, זה לא יצא לך. פייסבוק לא עושה B2B. אבל אם נגיד, ואנחנו לא ניכנס לפרקטיקות, כי זה ארוך וקצת משעמם, אבל אם אתה עושה סקרייפינג, אוסף את כל האנשים הנכונים שקל לזהות אותם בלינקדין, ומצליח לייבא אותם כ-third party audience, אני אסביר, קהל מבחוץ,
לצורך העניין,
צבוע, בדיוק. לא צבוע במובן של פיקסל. בעצם אתה יכול לתת להגיד לפייסבוק, איזה כל אנשים שביקרו באתר שלי, הם מודבקים בפיקסל, תציק להם. או אתה יכול להגיד לו, לי יש לקוחות באופליין, לקוחות שקנו בחנות שלי, אוקיי? יש לי את האימיילים שלהם, יש לי את השמות שלהם, יש לי או מזהה אחר, את הטלפון שלהם, תפרסם להם.
זה כבר דאטה אמיתית, זה לא צורי, דאטה
שבועה. נכון, נכון, זה דאטה שלהם שאתה יכול לאסוף מהלינקדין.
אתה יודע לאסוף מהלינקדין דאטאות של אנשים?
וזה אפילו קל.
אז א', נגיד, ושוב, באמת שלא, שאחד מהדברים שמאפיינים אותך, זה שאתה, זה באמת גם הגרוס הקינג, אבל גם בחיבור לטכנולוגיה. כלומר, יש אנשים, אולי בין המאזינים, אולי אפילו אני, שאומרים, אוקיי, אני יכול לספר לך גם על זה. כל מיני דברים קטנים, טריקים של גרוס הקינג, סתם, אמרת קודם, עם היתרות כתיב, אני אתן דוגמה משלי, תגיד לי, אולי זה סופר בנאלי, אבל הרבה פעמים אתה חושב על זה לבד. לבקש מאנשים עזרה, נגיד אני רוצה לגייס אותך ל, לא יודע מה, לגרנות, או לא יודע, נגיד כזה הדוגמה. אז אני יכול להגיד לך, אני רוצה לספר לך וזה וזה וזה. ויכול להגיד לך, תקשיב, אתה יכול לעזור לי, אני צריך עזרה בלפצח, אז כאילו, קודם כל הוא יהיה איתך, שתיים הוא יקשיב לך, שלוש הוא יחשוב בשבילך, נכון? זה כאילו, כי רק ביקשת, כי אנשים לרוב רוצים לעזור.
חד משמעית.
אז נגיד, זה, אתה מכניס את זה בזה, כאילו, זה growth hacking?
חד משמעית, אתה עושה מה שנקרא, אתה עושה הנדסת אנוש.
כן.
בעולמות, אתה יודע, בעולמות ההאקינג האמיתיים, האקרים, כן. חלק גדול ממה שהם עושים, זה לא טכנולוגיה, יש מן סתם המון טכנולוגיה בעולמות ההאקינג, אבל רוב הפריצות הגדולות שזה, בסוף שהם מסתכלים עליהם, מבינים שנעשה שם הנדסת אנוש. הם בדיוק התחברו לאיזה ניואנס אנושי כזה, איזה תובנה לגבי איך בני אדם עובדים, וניצלו אותה כדי לייצר לעצמם את הדלת כניסה, למצוא את הבן אדם שהתקשרו אליו, הוא ינה את הסיסמה שלו מסיבה כזאת או אחרת, וגם זאת שיטה. ואני אגב, אני חייב להגיד על כל התחום הזה, זה מאוד יכול להיות נכלולי ומגעיל ונצלני. חשוב שלי לגש לזה עם קצת עמות מוסר פנימיות. זה שאתה קצת עובד על אנשים ומדבר דרך אבטר, או עושה איזה משהו כהנה, שמנצל קצת את ה... מבקש מהם עזרה, אבל אתה בעצם באת בדלת האחורית למכור להם. חשוב לעשות את זה בלי שאנשים ייצאו מהאינטראקציה איתך בהרגשה שניצלת אותי, עשיתי לי משהו נגד רצוני, עבדת עליי.
לגמרי, כי זה, גם בדוגמאות האלה, אז א', אתה באמת, עוד פעם, אתה באמת רוצה את העזרה שלהם, זה אחד, כי אתה באמת משתמש בזה כדי, ובאמת, כמו שאתה אומר, זה לא עובד בסקל יותר מדי גדול, כלומר, זה לא משהו שאתה יכול עכשיו לשלוח ל-100 איש את ההודעה, ואז 100 שיענו לך ואתה תענה להם, נגיד, כדי לעשות משהו כזה, אתה צריך, נגיד, אתה עושה את זה עם 10 אנשים או 20 אנשים, ואתה באמת צריך לדבר איתם, כמו שאמרת, זה לא מאוד סקלבילי. אלא אם כן, שוב, אתה יודע לעשות את זה עם כל מיני צ'אט GPT שכבר יודע לענות את הכל לבד וכאלה, אבל אז זה קצת מוריד אולי מהאפקטיביות של האנושיות, אבל לא משנה, אבל איפה עצרנו? נתנו בדוגמאות, אז אמרנו שאתה יודע לחבר טכנולוגיה לחשיבה הזאת. נכון, אז היית באמצע דוגמה.
אני חושב שקצת סיימנו אותה, כן, אבל לקחנו את הקהל מהלינקדין, שידענו להפיין אותו בצורה מאוד מאוד דקה, שמנו אותו בפייסבוק, בפייסבוק העלויות עד הם מאוד מאוד נמוכים, או ביחס ללינקדין. ואז אתה יכול לבנות סביב אותו קהל קטן יחסית, בעלויות קטנות מאוד, פייסבוק לא אוהב לקהלים קטנים, כי אתה לא יכול לבזבז עליהם הרבה כסף, אבל אם אתה מתעקש איתו לפרסם מקהל קטן, אתה יכול לבנות סביב אותם אנשים בועה של מדיה, ושוב, יש דרכים ליישם את זה בצורה מאוד רעה, ואני מעדיף, ואני מתעקש לא, אבל אתה יכול לבנות סביבם בועה של מדיה, שעדיף שיתעדכן ולא תהיה תמיד אותה עד, כי אחרת זה נוראי. ולעולם הם יספגו את התוכן שלך, עדיף את התוכן האורגני שלך, ולא איזה אותו עד שחוזר על עצמו, כי לגרום להם לסנוע אותך, זה לא חוכמה גדולה.
אז אתה אומר שזה היום העבודה שלך גם שם, וגם עד לפני כמה חודשים עשית את זה בחברה שדעתי אולי יותר מכירים, שזה Overwolf, כי הם כאילו, הם כן יש להם את הצד B2C כזה קצת, והם לגיימרים, והם גם חברה שיש עליה באז, נכון? כי הם עושים דברים מגניבים.
עושים דברים מטורפים.
נגיד שר לוינשטיין, שגם התארחה פה וזה, אז היא כאילו מה התת שלה? היא כאילו מנהלת קריאיטיב, או
היא קריאיטיב דירקטור, והיא באמת אחד מהאנשים
הנדירים. כן, אז כאילו, הם עושים דברים נורא מגניבים, גם קריאיטיבית וזה וזה. אז רגע, ספר ביום יום מה המשימות ומה אתה עושה, כאילו זה מעניין.
בקיצור, אתה עושה סיפורים. אני אספר על היום, אני אספר על היום, כי מה
זה כאילו כל יום נותנים לך כאלה דברים לעשות?
קודם כל, התפקיד שלי הוא בסופו של דבר, הוא כן נופל למנהל השיווק היותר קלאסי בהרבה דברים, כי אין מה לעשות, צריך לקום בבוקר וגם לעשות את הדברים המשעממים של שיווק, לא שוברי ראש.
אבל בעולם של הקוונטים, הרבה פעמים אתה צריך להגיע לכל מיני אנשים שאולי הם בעולם המסחרי, אבל הם כנראה דוקטורים, פרופסורים, או מדענים, או אנשים יבשושיים, או לא, או לא, אתה צריך כאילו להגיע לקהל קשה.
הקהל הוא קהל מאוד קשה, הוא באמת דוקטורטים בפיזיקה, ואנשים קצת כבדים כאלה, או לא אנשים מאוד סושלים, לצורך העניין, לא כאלה שימהרו לפתוח איתך שיחה על הא ועל דה. דווקא תגיד, כדוגמה לגרוות הקינג קריאיטיבי, דווקא, ומאוד לא טכנולוגי, זה תחום כזה, זה תחום שהוא, IBM היא מאוד גדולה בו, הכל מאוד שמרני, כולם כאלה מאוד רציניים ואקדמיים, ומכתחילה, אני מודה שאני ירשתי את החברה עם מיתוג נהדר שעשו הטריו, שהיה כזה קצת יותר מרדני ושחור וצבע צהוב זרחני וככה שונים בתוך ה...
מגניב. בתוך הילדים הרעים של עולם הקוונטים.
הילדים הרעים של עולם הקוונטים, זה הגדרה מדהימה.
כן.
ואני lean into it, ככה לקחתי visuals שקצת מזכירים גיימינג, ופתאום שיניתי את כל ה... גם את הפייד שלנו בטוח, כי שם זה מאוד מאוד קל, אבל לא רק את הפייד, גם הרבה מהאורגני, לויז'ואלס שהם כאילו מדענים כאלה עם לבוש עתידני, והכל כזה מנסה לדמיין את הקוונטים כבאמת כמשהו יותר פאן וגיימי ומשחקי, ואתה יודע, זה... ומדי פעם, אגב, אתה יודע, כל פעם שאתה עושה משהו שהוא קצת דיסטרפטיב, אז מדי פעם אני מקבל איזה קומנט, קוונטים לא צריך להיות משחקי ולא זה, אבל בסופו של דבר, וזה היופי בלהיות גרוף, ולא קריאיטיב במהות, לא מטריד אותי הפעם בתגובה השלילית מאיזה הייטר, כי המספרים מדברים, ואתה רואה שברגע כל מודעה, כל אסט, כל איבנט שאתה בא וממתג אותו במיתוג הכל כך לא סביר וכל כך לא אופייני וכל כך לא שכיח לתחום הזה, זה מתפוצץ, כי זה לא מה שאנשים מצפים. וגרוף הקינג זה הרבה לעשות את הדברים שאנשים לא מצפים, וזה עושה מדהים.
אז תן לי דוגמאות שבאמת המחבר, או של סיפורים, שבאמת היה לך איזשהו בריף קשה, והצלחת לעשות growth hacking בחיבורת טכנולוגיה או לא, זה מה ש... כי זה לא סתם פותח את הראש, זה כאילו, למי שחדש בזה זה mind blowing, נכון? זה כאילו, או שחלק מהדברים זה גם טריקים שכבר, אתה אומר, אני עשיתי, אבל רק פתאום זה נהיה, פתאום הבנתי שזה טריק שמשתמשים בו הרבה, או שכל דבר אתה ממציא מאפס, או איך...
אז יש דברים שכאילו, אני יכול להגיד שהם שלי, ואני שומר עליהם כמו כאלה, אנשים שעוסקים בתחום הזה, הם קצת כמו גובלינים קטנים כאלה, שאוגרים את הסודות שלהם, וגם יש כמה סודות כאלה, מכוערים קטנים שאני אוגר. ויש דברים ככה ש... להגיד, אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, ואגב, הנה, זה גם קהלים, וזה, אני אגלה את הסוד באוויר ככה, כן? כנסים, במיוחד כנסים בינלאומיים, נורא 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 קל לעשות geolocation campaign בעולמות הפייסבוק, או לא רק, הבעיה שזה one mile, זה ענק, זה לא באמת מתאים לכנס, כן? כנס שקורה באמצע העיר, אתה מפרסם לחצי מהעיר. אבל...
נכון, אבל יש דרכים דווקא שאתה כן יודע, זה לא על GPS, זה כן יודע, הוא כן יודע פיזיות ברמת הרחוב, ברמת הבניין, ברמת הזה, איפה הוא נמצא.
ההגבלה זה לא כי הם לא יודעים, ההגבלה כי הם לא רוצים לתת לך את זה, הם לא רוצים שתפרסם ב-200 מטר מרובע. זה לא באינטרס שלהם, זה גם קצת אינטרוסיב מבחינתם, וגם אין להם כסף להרוויח אם אתה רוצה כזה דבר קטן.
אבל... לא, ברמה שאתה יכול לשלוח להם SMS נגד דברים כאלה.
אני לא, לא. SMS זה מאוד מאוד אגרסיב, כן. זה גם אנשים שהם לא שלי, אני לא, יש... יש פיין okay, ליין לא, שעדיף לא לעבור אותו, בטוח לא ב-SMS'ים, כן. בטוח לא בכנסים שקורים באירופה, כן? אבל לקחת את אותו 200 מטר של הזה, לעשות אקסקלוז'ני מסביבו, כדי באמת להכריח כן. אותו לעשות רק את ה-200 מטר, למרות שפייסבוק הפעם לא חשבו ש... או לא מבינים שאני יכול להשתמש בזה כך. באקסקלוז'נים, כדי כן. ליצור לי ככה חתיכה הרבה הרבה יותר קטנה באותו וניו של כנסים, וב-500 דולר, אז זה אומר שכל מי שבא לכנס הזה, אתה יודע, אנשים באים לכנס, כנס בקצועי, כנס שהם חצו חצי עולם ושילמו באמת אלפי דולרים כדי לבוא אליו, מגיעים לקינאוט, מה הדבר הראשון שהם עושים? פותחים את הטלפון, מדפדפים באינסטגרם. זה בני אדם, זה בני אדם. אני יודע שזה בני אדם, כי הדבר היחיד שהם רואים זה את המודעות שלי, ושוב, זה 200 מטר, אז בסכומים מגוחכים, אתה יכול לכנס ש... אם הייתי לוקח בו ספונסר שיפ, זה היה עולה לי עשרות אלפי דולרים,
נכון.
אבל להופיע במסך טלפון של כל בן אדם שמופיע שם, עולה מאות דולרים בודדים, ואתה כאילו, אתה עושה להם, אתה מבקש מפייסבוק, לא רק פייסבוק, כן, אבל פייסבוק דוגמה נהדרת לזה, בוא תופיע להם, באותו יום תנסה להופיע 90 פעם, הוא לא מצליח, אבל מה שכן קורה זה, האנשים שלך משתתפים בכנס, כל מי שמגיע לדוכן שלהם אומר להם, יואו, איזה קטע, אני כל היום רואה אתכם.
אתה מרגיש שכאילו, פוצצו מיליונים כאילו.
ואגב, בדיוק פה הקריאייטיב נכנס לתמונה, כי אם באת עם עד מרגיז, עם הלוגו שלי והלוגו שלי והלוגו שלי, יכול להיות שאפילו אנשים כאילו, אני כל היום רואה אתכם, איזה דושבגים. אבל אם הבאת משהו מגניב, אם הבאת קריאייטיב, שבזמן שהם גללו, בזמן הקינאוט, בזמן הנאום המשעמם של אותו זה, והם חוו משהו שהוא כיף, והוא חוויה, והוא חיובי, הם יבואו לבוס שלך, הם יבואו לדוכן שלך, והם יגידו לך, וואו, יש פה עוד 200 בוסים, אבל אותך אני רואה כל היום.
נכון.
וזה כזה קטנצ'יק, זה חמוד, אבל זה פשוט עובד.
זה מזכיר סיפורים שאתה מכיר גם growth hacking בכזה באולימפיאדה, או באליפות עולם בכדורגל, אתה יודע שנגיד, יש איזה סיפור ישן, אני מקווה שספר אותו נכון, אבל לדעתי היום כבר אי אפשר לעשות אותו, אבל לא יודע, באחד באולימפיאדות, אם אני זוכר נכון, נייקי שילמו נגיד את החסות, ואז כאילו אדידס לא יכולה לפרסם, או אולי זה הפוך. אתה יודע מה מתכוון? ונגיד אם קנו את השלטים במגרש, אבל המותג השני, מה שהוא עשה, הוא חילק כובעים של המותג שלו לכל מי שבא
לדוג
שצילמו, אז כולם היו עם הכובעים של המותג של... נכון, זה כל מיני דברים כאלה. עכשיו נגיד, בידי כלל שעושים את זה, אז פעם בא כבר פוסלים, כי אומרים, טוב, אז בואו נדאוג שאף אחד לא יחלק פה כובעים. אתה יודע מה מתכוון? כאילו, חוסמים כל פעם פרצה, אבל אתה מוצא פרצה אחרת. או בסופרבול, תמיד יש כל מיני הקינג, כאילו, איך לפרסם בסופרבול.
יש את הסיפור המפורסם של נייקי עם ה-NBA, והנה, זה growth hacking מהסוג הכי אנלוגי שקיים. ב-NBA, כל מי שנותנים חסויות לכדורסולנים, הם יכולים שהנעל תהיה עד 51% חייבת להיות לבן, כי הם רצו שיהיה קצת אחידות, שלא יהפוך לקרקס. וכולם, כל התחום מתרגל לזה, ואז נייקי עשו, שאלו את השאלה שלא שואלים, רגע, ומה קורה אם אני לא עושה את זה? והם גילו שזה קנס של $5,000. מייקל ג'ורדן לבש למשחק הבא שלו, נעליים סופר אדומות ושחורות, אתה יודע, כל הקומנטרי היה על זה, כולם דיברו על זה, הם שילמו את $5,000, והאר ג'ורדנס מכרו המון, ועד היום מוכרות המון.
ברור.
כי כל העולם דיבר על זה, בסכום כאילו מגוחך. והם קצת שברו גם את החוקים, זה ממש מתכנס לתמה של growth hacking.
אבל לא לכל החברות, בטח בעולם המסחרי וה-B2C, יש בכלל פונקציה כזאת של growth hacking, כלומר זה... אופה, אתה תספר איפה זה יותר מקובל, אם זה באמת יותר בהייטק או ב-B2B, אבל ברוב המקומות, או מי שמקשיב לנו עכשיו, אז או שלחלק מהאנשים זה בא טבעי כי הם אנשי שיווק או פרסום או קריאיטיב, וחלק אומרים עצמם, וואל, בכלל לא הפעלנו את התא הזה בראש שבכלל יכול לחשוב ככה, לא?
קודם כל, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה לא חייב להיות פונקציה, זה לא חייב להיות בן אדם.
כן.
זה בסופו של דבר מתודה וסט... דרך חשיבה מסוימת שאתה מאמץ, וכל מרקטר יש לו את הפונקציונליות הזאת, אם הוא בוחר להפעיל אותה, ושנייה לשאול את השאלות שלא שאלו, ולהגיד בוא נשבור את החוקים ונראה מה יקרה, בצורה אינטליגנטית, כן?
אבל לך יש ממש הגדרה, אנשים כמוך שאומרים, זה מה שאתם אמורים לעשות ביום-יום, אתם אמורים לא לעשות שיווק קלאסי או פרסום קלאסי, אלא לעשות את ההקינג הזה. בדרך כלל, ותגיד לי, אולי זה לא נכון, אבל הרבה פעמים זה בא מאיזו מצוקה כלכלית, כלומר, מחברות או סטארט-אפים שאין להם כרגע את התקציבים, אז הם חייבים להיות נורא יצירתיים כדי לייצר איזשהו אימפקט, כי אחרת כאילו הם יהיו עץ שנופל ביער?
חד משמעית, חד משמעית. אני התחלתי ככה מחברות יותר שוק ישראלי, שאף פעם התקציבים לא נוזלים מהאוזניים,
כן.
והמשכתי לאג'נסי שנותנת לרוב לסטארט-אפים שהם כזה סיד, שעדיין הם סופרים את השקלים.
יש התנשנות, ספר קצת דברים התנשנות.
אני רגע, לפני זה אני כן אגיד שאתה יודע, שהגעתי כבר לאוברולף, ופתאום... money is not an issue, כאילו, בגבול הגענו בריא, כן? אתה פתאום מבין, א', לקח הזמן לצאת מתוך המיינדסט של התפרנט, וכל דבר אתה מנסה, לא, אני אעשה את הטרייל וזה, פתאום כסף זה כבר לא אישו, וב', אתה מחזיק עדיין את המיינדסט הזה, אבל יכול לשפוך על אקספרימנט 10K בסוף שבוע, ולבחון את זה מאוד מאוד מהר, זה דווקא מייצר חוזק עצום, המיינדסט של הקמצן והיכולת לממש דברים בסכומים גבוהים.
כן, פותח עוד ג'ונגלים אחרים, חדשים, כאילו מין, נכון? שכאילו אתה אומר, אוקיי, שזה מקומות שבהם אפשר להוציא גם, נגיד $10,000, זה לא שאתה מוציא עכשיו, אבל אתה יכול להשתמש בכל מיני דברים שקודם בכלל לא יכולת לחשוב עליהם, כן? $10,000 זה היה, אתה יודע, שדיברו בסנטים, לא?
חד משמעית. מתפרן, כאילו, פתאום שיש לך כסף, אז אתה יודע...
ספר סיפור מהתפרנות, נגיד, כי זה מכריח לעשות דברים. אתה רוצה שאני אספר לך קודם, נגיד?
תתחיל, אני אמשיך.
יש לך בראש?
יש לי בראש, בגלל שיש לי בראש.
בוא,
אני יכול להגיד מהאג'נסי של עצמי, אתה יודע מה? יש לי אחד טוב בשבילך. אז את האג'נסי שלי הקמתי תחת ריל קומרס, חברת שוק ישראלי מאוד בוא נגיד, לא כולם מכירים, אבל זה בית התוכנה שיצר את ויינט, את האתר של ויינט ב-90s, והוא מתכנת את, באמת, את האתרים של הפועלים ולאומי, והמון המון חברות גדולות.
אנחנו אנשים ששמענו על נביל ברודי, אתה מבין את ההבדל? מי זה נביל ברודי? הוא ייצב את האתר של ויינט.
לא ישראלי. אז דרור יעקובסון הקים את ריל קומרס, היום הוא כבר לדעתי, הוא כבר אחרי זה, אבל... חברה נהדרת, נתנו לי לבנות את האג'נסי שלי כחברת בת שלהם, ככה, זה המקסים. ועדיין, אתה יודע, שוק ישראל, הקמתי עסק מכלום, כסף אין. איך עכשיו מגיעים בדיוק לכל אותם מקבלי החלטות? אז אחד הדברים שעשינו, והנה זה אגב דוגמה נהדרת, לעשות growth hacking שהוא לא רע. הקמתי פרופילי לינקדין כאלה, ואמרתי, איך נעשה את זה בצורה חיובית? הקמתי קבוצה של, אולי, אני לדעתי נגיד, אתה חבר בה ולא יודע אפילו.
אוקיי.
של Israeli Product Leads בלינקדין, ואתה רץ איזה אבטר כזה, והוא רץ אחד-אחד לאנשי המוצר הבכירים של השוק הישראלי, ואומר להם, היי, הקמנו קבוצת נטוורקינג של אנשי, של CPOs, whatever, מנהלי מוצר בכירים, הנה הלינק, אם אתה רוצה תצטרף, בלי קורשן, בלי דברים מגילים, בלי הצעות נחלוליות של בוא תקנה, ומאוד מהר זה הפך לתקבוצה של 1400 איש. עכשיו תגיד, מה זה קבוצה גדולה? במונחים של פייסבוק זה קבוצה קטנטנה. אבל שאתה מבין שאתה נכנס לרשימת חברים, ואתה מגלה שם שכולם VP Product, VP Product, VP Product, VP Product.
נכון.
אתה מגלה שיש לך כוח עצום, ויש לי את אותה קבוצה ל-CTOs, ויש לי את אותה קבוצה למרקטינג, ופתאום זה קבוצות שאתה הבעלים שלהם. וזה אומר שכשיש פוסט, שמישהו מבני ביתך רוצה לפרסם, אתה כמנהל קבוצה יכול לעשות עליו בוקמרק, והוא קופץ בפוש לכל מי שנמצא בתוך הקבוצה הזאת.
בלינקדין, וואלה, כי אתה יודע, כי יש את הקבוצה בפייסבוק, ואין לי כמעט שום יתרון, אני לא יכול, אין לי את הדאטה של האנשים בקבוצה. בכלל גיליתי לאחרונה שפייסבוק בצורה אבסורדית, נותנת פחות חשיפה למנהלי קבוצה מאשר לחברים בקבוצה, כאילו אם אתה מפרסם משהו. אין באמת, כאילו. וגם אם יש לך, אז הרבה פעמים אתה אומר, ואני לא אסוף את זה כל כך מהר, כלומר, אתה אומר, אוקיי, נגיד שיש לי, אבל מה עכשיו נכתוב לכולם, בואו תצרו איתי פגישה, אז כולם יעזבו, או פשוט לא ייכנסו, או... אתה לא רוצה גם לסרוף את זה כל כך מהר.
אז לינקדין בהרבה מובנים הוא שונה מפייסבוק, כמובן שאתה מקבל הרבה יותר שליטה, בהרבה דברים, אגב. המינוס שאנשים, אף אחד לא נכנס לקבוצות. לקריאיטיב פרסט, אנשים נכנסים, בודקים פרואקטיבית. לקבוצה, אנשים יצטרפו אליה, כי זה נראה להם באינטרס שלהם. הם לא יבקרו אותה בחיים. אבל, תכנים מהקבוצה, יצופו להם בפיד, ואם המנהל עשה בוקמרק למשהו, זה לא רק יקפוץ להם בפיד, זה גם ייתן להם נוטיפיקציה. אז כדי לנהל, בוא נגיד, אני מנהל קבוצות לא כדי לתחזק את השיח בפנים. אגב, הם תמיד קבוצות נטוורקינג, כי אני ממש ממש לא רוצה ליצור לתוכן תוכן, שהחברים ייצרו, אבל אתה מחזיק את המנוף לדחוף לאנשים האלה, מה שנקרא, כמו להכיל אבזים, סליחה על ה...
נכון. אבל נגיד את הדבר שכאילו, בטח יש עוד שניים, שלושה, חמישה, שבעה, שכבר חשבו כמוך, ואז הרבה פעמים כבר נוצר הרבה קבוצות כאילו די דומות, לא?
זה נכון, זה נכון לגבי כל מתודה של העולמות האלה. שאתה הראשון או בין הראשונים שמגלים איזה פטנט חדש. לצורך העניין, ניקח את 4 שנים אחורה, גילינו כלים שמוצאים אימיילים קרים, והם יכולים ליצור תמונה, שבתמונה הם שמים את הלוגו של הלקוח, וטקסט עם השם שלו, וזה נראה כאילו, הבן אדם שמקבל את האימייל, חושב שאתה ישבת עם ה-whatever, פוטושופ או צייר, והכנת לו את התמונה במיוחד שלו, והוא כבר מרגיש שזה...
השקיעו בי,
הוא חייב לך משהו, לא נעים לו לא לענות לך, ואתה מקבל כאילו, עזוב open rate, 60% reply rate, כן? וזה היה מדהים, וזה היה נהדר, ועכשיו חצי משוק עושים את זה, ואנשים נהיו חכמים יותר, ועם generative AI בכלל זה הפך להיות טריוויאלי, כן? אז אין מה לעשות, הדברים האלה הם נהדרים, עד שכולם עושים אותם, ואז צריך למצוא את הדבר הבא.
למצוא את הדבר החדש.
לחלוטין, גם הרבה פעמים הדברים האלה הולכים נגד החוקים של הפלטפורמות שאתה יושב עליהם. לינקדין לא רוצים שתעשה שם בוטים, פייסבוק לא רוצים שיבנה קהלים שיבאת מבחוץ, וזה אומר שכל הפרצות האלה בגדר יום אחד ייסגרו, ותצטרך למצוא פרצה חדשה או שיטה חדשה, ככה להערים על המערכת.
אז אתה מספר הרבה על לינקדין, ספר דברים שהם לא בלינקדין, או שבאמת... רוב העבודה שלך היא בלינקדין.
קודם כל, אני איש B2B, אז לינקדין הוא חיי. אני אוהב את לינקדין, לינקדין לא תמיד אוהב אותי חזרה, אבל...
יש לו סנקציות לפעמים שיכולים... לא, סנקציות ברמה של, אתה יודע, שאתה צריך לפתוח פרופיל חדש.
קודם כל, וזה אגב, כל מי שאי פעם חושב להיות להתחכם עם לינקדין, הצעתי הטובה ביותר, ואגב, הרבה אנשים מהתחום הזה לא עושים את זה, אל תעשו את זה לפרופיל של עצמכם. כן. זה מאוד מאוד מפתה, יש לך כבר פרופיל, יש לו אלפי קונקשנים, זה בדיוק, זה אתה, זה המותג של עצמך, זה מרגיש להרבה אנשים גם קצת יותר כנה, ואז הם חוסמים אותך. והפרופיל שלך שווה לך המון, במיוחד איזה כן. בן אדם שעובד, במיוחד בן אדם שיש לו אלפי קשרים, תעשו את זה על אבטר. אבטר הם כולם במשימת התאבדות, זה לא שאלה מתי הם יחסמו, לא שאלה אם הם יחסמו, זה שאלה מתי, אבל אם הם עבדו שנה, והביאו מלא לידים, או מלא פעילות עסקית, או מלא קונקשנים וקשרים חמים מאנשים, ובסוף מתו, אז הכל בסדר. ולינקדין, קח אותנו כמה שנים אחורה, היית יכול להספים אנשים ברמת המגעיל, וגם הרבה אנשים ניצלו את זה לרעה, והם עשו מעשה טוב, למרות שזה נגדי, ומאוד הצערו את זה, גם את כמות הקונקשנים שאתה יכול לשלוח, ובטוח את כמה אתה יכול לעשות אוטומציה. גם בפרימיום, אתה יכול לקנות סיילס נביגייטור, לשלם הרבה כסף, ועדיין, כן. אם הם חושדים שאתה עושה דברים לא לעניין, הם או יחסמו אותך, או יעשו לך ניתוקים כל הזמן, יעשו לך לוג-אוט כאלה כל הזמן. וזה נהדר, זה נהדר כי זה מנקה את הפלטפורמה מזבל, וכשאני אומר מנקה את הפלטפורמה מזבל, זה אומר ש מי שנשאר ועדיין עושה אוטומציה בעולמות האלה, לפחות עושה אותה טוב. אתה מקבל הרבה פחות.
כן.
אנשים עדיין מקבלים מהאבטרים. כן, בוא נהיה זה. אבל לפחות מי שנשארו בתחום הזה זה המקצוענים, ולא חובבנים ששולחים היי בעברית, שם באנגלית, כל מיני פרקטיקות מבאסות כאלה. מישהו שהשקיע ו... אתה יודע, זה, אני באמת, גם אני לפעמים שאני מקבל באוטומציה מאנשים איזה הודעה, אם היא עשויה טוב, אז הוא השקיע בי, אז זה כמו בן אדם שכתב לי הודעה, והשקיע בי וחשב עליי ורצה, וכאילו kept me in mind כשהוא בא לתת לי להציע לי משהו, וזה אחלה. אבל אם הוא זרק עליי וכאילו נתן לי משהו שהוא לא מושקע או מזלזל, אז הבאס אותי.
אז א', אני מתלבט בין לנסות להוציא לך עוד סיפורים ועוד דוגמאות, אבל אתה שקודם שיש לך כמה, כי זה הדברים שהם הכי מגניבים. יש לך עוד דוגמה לספר שאתה...
יש, בוא נגיד, ניגע בזה ככה רק בזה, יש דברים שהם קצת פחות שוק ישראלי, השוק הישראלי הוא מאוד סובב, בעולמות הסושיאל הוא מאוד סובב פייסבוק, אינסטגרם,
כן.
טיקטוק קצת נכנס, בטיקטוק עדיין יש את הזדמנויות, כי זה עדיין פלטפורמה, כאילו בשביל ישראל יחסית חדשה, רמת החדירה לשוק היא עדיין לא מאוד גבוהה, אגב, אנשים, הנה, זה דבר שאנשים כאילו, הרבה מרקטרים אומרים, עדיין אומרים, טיקטוק זה לילדים, זה לא.
או בכלל להגיד, רגע, האם אפשר לעשות הקינג בטיק טוק, אבל א', אפשר לעשות הקינג בהכל.
קודם כל הכל, זה מתודה. זה אומר שאפשר לקחת אותה לכל מקום, ולהפך, דווקא הפלטפורמות החדשות יותר...
אני לא מדבר בשפה שלך, שאתה מדבר באמת טכנולוגיה, ואני לא יודע מה, אם זה API פתוח, או מתחברים לכל מיני דברים שהם כאלה, אני מדבר אבל אפילו ברמה של ההתנהגות האנושית, או...
זה הליך מחשבה. אפילו, אתה יודע, אם אתה רוצה growth hacking, הנה, ניקח על טיק טוק, אתה מכיר את אלה שמסיימים את הטיק טוק שלהם בחצי משפט, והמשפט ממשיך בתחילת הטיק טוק, ואתה מבין שהסרט התחיל מההתחלה, עוד פעם, רק איזה 3 שניות באיחור.
לעשות לייצר לופים כדי ש...
כן, כן. כי אז אנשים מבינים, לא מבינים שהסרטון נגמר, אבל טיק טוק רואים שאתה ראית עד הסוף, ועוד המשכת לתחילת צפייה שנייה. זה הק קטן, נכון. אנושי מאוד,
כן.
סופר אפקטיב, יש המון דברים כאלה, ואני באמת, אני כאילו כן סטרסת אינף, לא יכול להדגיש יותר, החוכמה לא לנצל לרע, לא לעשות את זה מגעיל וספמי ומבאס, ולעבוד על, על המשתמשים שלך, או על הכוחות כן. שלך.
להפך, חוכמה... זה כמו, זה קצת דומה לפעם כאן זה פרסום גרילה, וכל הדברים האלה.
זה אותו דבר.
אז נגיד, כן, כי אם פתאום באמצע הרחוב מתקיף אותך, במקום שאתה לא מצפה לראות פרסומת, מתקיפה אותך פרסומת שהיא מגניבה ומתייחסת לסיטואציה ויצירתית וזה. לא רק שתתלהב, תפעמים תוציא מצלמה, תספר וזה. אבל אם זה סתם, אז אתה תתעצבן, אתה תתעלם, אתה תדווח, זה אותו דבר.
זה ממש בדיוק זה. בשביל זה, גם כשאתה שובר את הכללים של המערכת, אתה צריך לכבד את המשתמשים שלך, ואם אתה עשית להם משהו שעושה להם כיף, והם העריכו, אפילו הם הבינו שיש פה מניפולציה, אבל זה מניפולציה שהיא, וואלה, איזה מגניב. אז אחלה, אז עשית את העבודה שלך, וגם אף אחד לא יכעס עליך, להפך. המניפולציה תעבוד לזכותך. אבל אם עשית את זה בצורה מגעילה, או משעממת, או מבאסת, אתה מספים אותם, ואנשים יגמלו לך על זה.
ואם אנחנו ננסה לעשות איזה reverse engineering כזה, של אם עכשיו מקשיב לנו, או מקשיבה מנהל שיווק, או איש קריאיטיב, ואומר לעצמו, אוקיי, בצורה יותר מנוהלת, בוא נעצור רגע את האוטומטית שאני עושה, בוא נעשה עכשיו על זה רגע מגרוס הקינג, אז... אתה יודע להסביר רגע מה, איך לחשוב, או שזה פשוט קורה לך אוטומטית, כאילו...
תראה, קודם כל, אני אענה את התשובה הסחית, יש המון ספרים בנושא, יש את Hacking Growth, שהוא התנך של Growth Hacking, השם אגב סופר לא מקורי, אבל כן. יש באמת כמה... יש הרבה כתיבה טובה בתחום הזה, ובסופו של דבר זה, אם אתה רוצה לשלב את זה ל-day-to-day של מרקטינג, בלי כאילו להגדיר איזה טייטל סביב הזה, לקחת שנייה לעצור, למפות את הדברים שלא עשינו וחבל, או אפילו, בוא, נתחיל פשוט, להירשם לניוזלטר של growth hacking ולמצוא דברים חדשים שעבדו לאנשים אחרים בקצה השני של העולם, ופה עוד לא שמעו, ברור, אתה יודע, לגנוב כמו אמן אומרים, כן?
כן.
אמנים טובים, גונבים, אז...
דווקא אנחנו בעולם הקריאיטיב, הפרסום זה יצחיק אותך, כי הרבה פעמים אנשים מבחוץ לא חושבים ככה, זה גם דבר שקצת משתנה עם הזמן, אבל דווקא המון המון שנים, ולדעתי גם היום, בקריאיטיב, בפרסום, מאוד מאוד לא גונבים, כלומר, מאוד מקדשים את המקוריות. לא שלא רואים דברים מחול, כי אתה יודע, כי כל דבר בסופו דבר הוא דבר שנבנה על דבר, כן? אתה אף לא ממציא את הגלגל מאפס. אתה לוקח שני דברים שראית ועושה חיבור, או מוסיף משלך וכאלה, אבל שזה דרך אגב כן דברים שקורים דווקא בסושיאל מדיה, נגיד בטיק טוק, או הרי מה זה הטרנדים בטיק טוק? זה להגיד, הנה, כולם שופכים קרח על עצמם בחול, בואו נשפוך קרח בארץ. זה ממש לקחת רעיון, שזה נגיד... בפרסום הקלאסי לא עושים.
רגע, אני רוצה לדייק. הכוונה בלגנוב כמו אמן, כמו שאמנים גונבים אחד מהשני, זה לא לקחת ולהעתיק, לעשות קרבן קופי, להעתיק אחד את השני, בדיוק אותו דבר.
לקחת טכניקה.
לקחת את האסנס ולממש את האחרת, לממש את הנכון לך, המדויק לך, לזקק את הניצות שעבד למישהו אחר, ולהבין איך הוא מתאים בקונטקסט שלך. וזה לגנוב חיובי, זה לגנוב שיוצר דברים חדשים וקריאטיביים. ואגב, הסיבה שאני לא בעד לגנוב ולהעתיק, העתק הדבק אותו דבר, אני לא איש קריאיטיב, כן? בעיקר כי זה פחות עובד, כי אנשים לא טיפשים, כי לעשות העתק הדבק זה בינוני. תגנוב במובן של תבין מה עובד לאחרים, ותחשוב איך אתה יכול לממש על עצמך. זה נכון אפילו, לא רק לגרוות האקינג, זה נכון לכמעט כל דבר שעושים בשיווק.
נכון, ודרך אגב גם לדעתי ספרים שמתעסקים ב... פסיכולוגיה, התנהגות, כל מיני כאלה, גם הרבה פעמים, שדרך אגב, זה, אנשי פרסום לא לומדים את זה, גם לא לימודי תקשורת או לימודי, אתה לא יושב וממש לומד את כל העולמות של, איך קוראים לו, הישראלים, החצי זקן, נו?
אריאלי, דן אריאלי.
כן, אתה לא יושב ולומד דן אריאלי בצורה, נגיד, לצרוך דן אריאלי, זה הרבה פעמים דברים שהם כן, מה גורם לאנשים למוטיבציה, מה גורם לאנשים לכל מיני דברים כאלה, דברים שמאוד פותחים את הראש, לא?
תראה, זה מאוד, מה שאתה אומר מאוד מאוד מסתדר עם הרקע הפרטי שלי. אני, את התואר הראשון, הלכתי לפסיכולוגיה כדי להיות פסיכולוג קליני.
כן.
ואז הבנתי שזה מסלול מאוד ארוך ומוזר ומקולקל בהרבה מובנים, ואמרתי, אני אקח את האסנס הזה, כי באמת, כן. איך אנשים עובדים, מה מתקתק מאחורי הקלעים, מאוד מאוד ריתק אותי כל החיים שלי. אמרתי, בוא ניקח, נבין איך אנשים עובדים, ונממש את זה למקום יותר עסקי. ושיווק זה
נכון,
גרסה כי, אחרת של זה.
כי זה מתחבר לי שכן, הרבה פעמים בשיווק עושים מחקרים. העניין שבמחקרים, שאני לא מזלזל בהם, אבל מחקרים הרבה פעמים מראים מה אנשים מצהירים. ולא שזה תמיד לא נכון, אבל יש המון המון מקרים שבהם ההתנהגות האנושית האמיתית מאוד שונה מההתנהגות שבה אנשים מצהירים כששואלים אותם. אפרופו, תמיד אנשים שיגידו שמה שחשוב להם במוצר זה, לא יודע מה זה, כמה הוא עולה, והנוחות וזה, ומסתבר הרבה פעמים שהעדפה שלהם בכלל נובעת מכל מיני שיקולים, שלא תמיד הם מודעים להם אפילו, וזה כל מיני שיקולים פנימיים כאלה ואחרים. אבל אקח אותך רגע נושא דומה
לצד אחר. רגע, אני דווקא רוצה לעצור איתך על זה, כי אתה יודע מה, זה אחד אולי המתח בין בעולמות הקריאיטיב לעולמות הפרפורמנס, הוא בדיוק זה, אתה יודע, לפעמים יש, יצא מהסטודו קריאיטיב שאנחנו אוהבים אותו ואוהבים אותו, אבל שאתה חי את הצד, לא רק לצד את הקריאיטיביות המדהימה שזה, גם את הפרפורמנס הזה, לפעמים אתה, נגיד אחד הדברים שאני תמיד מתסכל אותי, תמיד הקריאיטיב הכי מכוער, הגרפיקה הכי מכוערת תמיד לוקחת במודעות. תמיד, זה כאילו נוראי. יש אחד יפה ומושקע, ואון ברנד.
זה תמיד שפרפורמנס אומרים.
ובסוף הפרפורמנס הכי טוב מגיע מהכי מצ'וקמק.
לא שלא מה הקטגוריה?
לא, כמובן, כמו כל ההכללות, גם זאת שגויה, כן? אבל בהרבה מובנים, הגרסה הכי גרועה ויזואלית, שהכי סנועה על אנשי קריאיטיב.
לא בשפת המותג.
היא זאת שעובדת, שזה צורם בעין ומכעיס אותנו, כמי שחיים את המותג שלנו. המשתמשים לא אכפת להם את הדעות שלנו. הם לוחצים על מה שהם לוחצים. וחשוב, אתה יודע, אני לא אומר, צריך אף פעם לא לעבוד בשפת המותג, ולא להיות אכפת מהערכים שלנו וזה, זה לא מה שאני אומר, אבל צריך קצת אקאונטביליטי, צריך קצת גם לדעת תמיד להסתכל על מה ביצע טוב, מה לא ביצע טוב. זה בסדר שיש לנו רעיונות יפים, בוא נבדוק אותם בבוחן המציאות, ובוא נממש גם עם מה שקיבלנו, את התשובות שקיבלנו הם לא אלה שאנחנו רוצים, לעשות את, דיברת על מחקרים, אז באמת לאמץ את המיינדסט של חוקר. יש לך היפותזות, אתה אוהב אותם, אחלה, אל תהיה מאוהב בהם, תבחן אותם, ואם הם לא מתממשות, אם הקריאיטיב הזה לא עובד, אם הערוץ הזה לא עובד, אם הגישה לא עובדת, תחליף.
ויש לך כאילו, לפעמים גם growth hacking שהוא כמו שחמט, שזה 3-4 צעדים קדימה, כלומר זה לא רק נביא אנשים לתוך קבוצה, ואז בתוך הקבוצה, אלא שיש, אתה אומר, אני עכשיו עושה להם, אתה מבין מכוון, אני עושה להם איזה ג'רני של 4 צעדים, הם בכלל לא מבינים שב4 צעדים קדימה יש לי איזה מטרה סמויה, כאילו.
אז קודם כל, אגב, הנה, גם להביא בתוך קבוצה הזה אולי, אתה יודע, פיראטי את הצעד הראשון, מן הסתם זה היה מולטי סטפ סיסטם.
לא, משהו שהוא סופר מתוחכם, שאתה אומר, כאילו...
כן, אגב, צריך לזכור, אבל הנה, זה דוגמה נהדרת, אתה יודע, תלפים אתה מתכנן תוכניות, מגדלים של קלפים, אחד הרבה השני, והוא יעשה ככה, ואז ככה, ואז יתפוס אותם פה וזה. וכל התוכנית הייתה מאוד יפה, והפאנל הארוך הזה שתכננת, בסוף לא מתממש, ולפעמים עשית את זה רק בשני צעדים, אז אתה מגלה שהגרסה של השני צעדים עובדת הרבה יותר טוב, למרות שזה היה כל כך יפה הקונספט של הפאנל הארוך, הוא פשוט... אז אני לא אומר שלא צריך לעשות, אבל צריך לבדוק, וצריך להיות כנים עם עצמנו כשזה לא מתממש, אבל כן, לחלוטין, כל מי שעוסק בגרוף, יש תמיד את ה... אנשים שזוממים, יש לנו עושים כך תנועות ככה עם הידיים של יהודים, ומתכננים ככה ג'רניז ארוכים ומפותלים, ומשתדלים לא להיות האובייס.
יש לך דוגמה מאוברוס? זה לא סיפרת.
אני לא בטוח שכן, שזה יהיה לגיטימי לחלוק את העולמות הפנימיים שלהם.
את הסיפורים הטובים באמת אסור לספר עדיין.
כן, כן, חד משמעית.
לא, אבל אם, לדוגמה, אם לא קשור לאוברוולף, אבל נגיד, אם היית צריך לעבוד עם חברה שמייצרת מוצרים לגיימינג, היפותטית לגמרי.
לא, לא, אני... תרשה לי לוותר, תרשה לי לוותר.
אתמול ראיתי שמישהו עשה לעשות איזה מניפולציה לטוני סופרנו, אז הוא אמר לו, אני מזכיר לך רק שיש לי IQ 134, אז כאילו אתה אומר, אל תעשה לי תרגילים של ילד, כאילו, בוא... אז אני אגיד, אני אשאל אותך משהו אחר. כי אני יודע שהרבה פעמים ההקינג שלך הוא גם באמת בעולם של תוכנות ודברים כאלה, כלומר, של... בעבודה היומיומית, אני אתן לך דוגמה, אתה התחל לדבר על אבטארים, באדם אידיוט והדיוט כמוני, אומר עצמו, טוב, אז אומר שעכשיו אני צריך ללכת, לפתוח בלינקדין פרופיל, לשים לו את התמונה, לשים לו את הזה, לשים לו את הזה, לסוף חברים, ועכשיו אני רוצה לעשות את זה כמה פעמים, אני צריך, כל זה, אני רק מתעייף מלחשוב על זה. עכשיו, אתה אומר, מה, אתה שואל, תגיד, השתגעת, מה פתאום? יש כלים שיודעים לעשות את הדבר הזה, אם אין את הכלים, אני אמציא את הכלים, אם לא זה, אני... אז חלק מההקינג שלך זה הרבה דברים של עבודה סיזיפית יומיומית, זה לעשות להם הקינג בלפשט אותם, וזה הרבה פעמים עם AI או בלי, עוד לפני שה-AI, לא, כאילו...
קודם כל, זה מה שעושה בשבילי את החיבור ל-AI מאוד מאוד מוטיבי.
אוטומציות.
אני כן, אוטומציות כבר אני עושה הרבה שנים, כי זה בדיוק ככה, אם הם לדפוק את המערכת במרכאות, אז גם לדפוק את המערכת במובן של למצוא את הדרך הקלה לעשות דברים שדורשים הרבה מאמץ, המערכת הפנימית שלנו, כן, לאו דווקא.
אז גם תתן דוגמאות לדברים שאנשים עושים בהרבה מאמץ, והם בכלל לא יודעים שאפשר לעשות את זה כל כך בקלות, או מעולם שלך.
אני אתן דוגמה שהיא מאוד פשוטה.
אני רוצה כמו בצ'אט שפיטי, אני אשר אומר לתת לי 5 דוגמאות. הוא רוצה לתת לי דוגמה אחת, אני אשר אומר, תתן לי 5.
נתחיל מהראשונה, אם תהיה טובה, נמשיך להבאה. חזרתי מהמילואים לא מזמן, חזרתי לחברה, ומה גיליתי? גיליתי שיש לנו ערוץ סלק, סלק זה כזה כמו וואטסאפ של עסקים, אבל סלק שהוא סלק חיצוני של כל הקהילת משתמשים שלנו, כולם שם הפיזיקאים, מדברים על דברים שעמים של פיזיקה, good for them, אחלה, רק מה, התחילה מלחמה, וכל הסלק של הקהילה התמלה ב-free Palestine. ומה יוצא? יוצא שעכשיו 3 דוקטורנטים לפיזיקה, שהעלות השעתית שלהם היא מטורפת כמובן, יושבים כל היום ומוחקים free Palestine'ים כאלה, לא, לא, לא משהו שכדאי לעשות. נכון. ואז אמרתי, לא, בוא לא נמשיך עם זה. חיפשתי קצת באינטרנט, מצאתי שיש כלי API כזה שנועד לעשות מודרציה בסלק, דיינו למצוא את המודעות הבעתיות ולמחוק אותן.
זה מילים.
כן, הוא עושה את זה קצת יותר חכם, יש שם קצת ג'נרטיבי, הם אחורי קלעים, אחלה, יופי. בסלק הפנימי שלנו, דיברתי עם ה-R&D, בואו נעשה לזה אינטגרציה, זה מוצר מדף, סך הכל, הוא נועד בדיוק לצורך הזה.
כן.
הסתכלו, נתנו לי אחת זמנים, תקשיב, זה ייקח איזה שבוע לעשות לזה אינטגרציה, אבל זה נושא שכואב לכולנו, בואו נעשה. ואז אמרתי, רגע,
פיתוח, זה פיתוח.
זה בפיתוח, הכל נהיה.
כן.
המחשבה שלנו רצה מהר, המימוש בפיתוח תמיד הרבה פחות.
כן.
אמרתי להם, רגע, עצרו, 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 רגע, שנייה. לפני שאתם נכנסים לזה, אני צריך לבדוק משהו. הלכתי לזאפיר. זאפיר, מי שלא מכיר, זה הדבק של האינטרנט, זה כלי אוטומציה שיכול לחבר כמעט כל כלי וובי לכל כלי וובי אחר. לקחתי את המודעות מהסלק, זרקתי לצ'אט ג'י פי טי, אמרתי לו, אתה דרך זאפיר, ואמרתי לו, אתה עובד בקלאסיק, אתה מודרטור, כל מי שמדבר על מלחמות, חמאס, כל מה שלא קשור לפיזיקה בכלל, כן? זה לא כלי מודרציה כן. סטנדרטי, אני יכול להגיד לו מה שאני רוצה. אם הוא עושה משהו כזה, תענה לי פלאג, וזה היה התשובה שלו פלאג, ואז את הכל זה תהיה כלי בגוגל שיטס כזה, בטבלה ענקית, וכשמשהו היה פלאגד, הוא המשיך את האוטומציה ושלח לנו בסלק הפנימי שלנו, בערוץ שמתעסק, שבאמת התעסק בזה עד כה עם בני אדם, אתרה, היי, יש פה משהו שהוא פלאגד. חצי שעה מהרגע שאמרתי להם, רגע, עצרו, עצרו, הכל שנייה, תנו לבדוק רגע, הם כבר קיבלו את ההודעה הראשונה מהכלי הזה. וזה היה אמור להיות רק, בוא נעשה זה בינתיים.
אתם לא צריכים לדעת לתכנת, שוב, אני לא, לא שאני,
כלום,
אתה מספר לי,
אני יודע לעשות את זה, אבל... שורה של קוד לא קרה שם.
לא צריך לדעת לתכנת, כן, צריך קצת לדעת אוטומציות, וכן צריך לדעת להתעסק בזה, פייר, אבל... אתה חייב, אתה יודע קוד קצת וכאלה?
אני המתכנת הכי גרוע בעולם. אני, זה אמרה מטומטמת, כן, אבל אני קורא פייתון, אני לא ממש כותב פייתון, אבל לא צריך את זה. בקורונה, ככה, בגל הראשון של הקורונה, אני שלחתי הביתה לכמה חודשים, אז הייתי פרודקטיבי ולמדתי פייתון, גם הכרתי את גלי מאירי בדיוק בתקופה הזאת, אבל אני גרוע בזה. אבל לא צריך, באמת שלא צריך.
כי תעשה איזה הקינג, שוב, אתה יודע לעקוף את זה.
בחצי שעה נבנה לי מוצר, שאגב, למען הסר ספק, למרות שהיה אמור להיות זמני, הוא כמובן מה שרץ עד עכשיו אצלנו בחברה.
הוא פלסטר, אבל כן.
וזה פלסטר שבחצי שעה חסך שבוע של פיתוח. זה היה... בוא נגיד, החבר'ה, המפתחים, שכאילו, הם אנשים טכנולוגיים ממני, כמובן, הרבה רמות, באותו רגע התפוצץ להם הראש, וכולם באו אליי לעמדה, יצאו מהעמדות שלהם, ובאו אליי פיזית להבין מה קרה ומה עשיתי.
והם לא מכירים כאילו את הזאפייר ואת ה...
זאפייר זה כלי.
כי גם אוטומציות זה כאילו... איך אתה קורא לזה? זה לא בן דוד של ה-AI, למרות שמשייכים אותם ביחד.
מאוד קל לחבר ביניהם, כי הם מתחברים היטב ביחד, אבל אוטומציות קיימות הרבה שנים. נכון. זה דברים ככה... אגב, גם להפעיל את הפרופילים האלה בלינקדין, זה סוג של אוטומציה.
אבל באוטומציה זה מאוד מאוד if-then כזה, נכון?
נכון. כאילו. אגב, עכשיו שאתם שמת AI פנימה, ואתה, Generative AI יודע לעשות את זה פתאום לא if-then, אלא אתה יכול לייצר לוגיקות מאוד מאוד מורכבות, בלי לתאר אותם, זה מה שאתה עושה עם ככה, זה מה שאתה עושה עם ככה. אתה אומר לו, הנה, לא אמרתי לו, אם הופיע הקיוורד חמאס, אם הופיע הקיוורד מלחמה, כן. לא, שום דבר, אם זה קשור לעולמות, אם זה פוליטי, או לא מתאים בכלל לפיזיקה, תעיף אותו. וזה מה שזה.
זה בתוך הזאפייר, דרך אגב, הפקודה הזאת? כאילו, איפה הייתך עושה AI היום?
בעצם, הזאפייר בעצם מאפשר לי לחבר בין הכלים האלה, ולכל כלי כזה יש חלונית קטנה שבו אני ממלא את הפרטים של מה שאני רוצה מאותו כלי, אז בחלונית של ה-ChatGPT, הפרומפט, בעצם השאילתה שנתתי, אמרתי לו...
ChatGPT מתחבר לזאפייר בדרך הזאת?
חד משמעית. אמרתי לו, חיברתי אותו בהתחלה לסלק, משכתי את ההודעה האחרונה שקרתה בסלק, אמרתי לו, "Hey, ChatGPT, תסתכל על ההודעה האחרונה. אם היא ככה וככה וככה, תעשה אחרת." וזה המשיך לאוטומציה. וזה סך הכל קצת קשה להסביר את זה, נשמע אולי מסובך שמדברים על זה, כשמסתכלים על זה, זה מאוד פשוט ומאוד אפקטיבי. אני, אתה יודע מה, אני אגלה, טוב, זה לא כזה סוד, כי כבר כתבתי זה אפילו בלינקדין, אפילו, אני כותב הרבה בלינקדין, בעיקר על עולמות הג'נרטיב AI, מפתיע, וגם בזה אני קצת מרמה, אני מתחבר לכמה RSS'ים כאלה, לכמה, אתה יודע, כמה מגזינים ממש טובים בתחום, וכל פעם שמוצאים פוסט חדש, זאפיר בא, מושך את הפוסט דרך ה-RSS, הולך ל-ChatGPT, אומר ל-ChatGPT, אתה בן, אתה growth marketer, אני רוצה שתיקח את הפוסט הזה, ותיקח את הבלוג פוסט הזה, ותהפוך אותו לפוסט, אבל בוא אני אספר לך עכשיו את כל מנעד הדעות שלי, כבן,
ותתמיע אותם,
לא רק תכתוב את זה בסגנון, אני גם רוצה שהוא יבין את השקפת עולם שלי, וינסה לעשות סימולציה הכי קרובה למה אני הייתי כותב.
כן.
ובסוף זה זורק לי את זה בגוגל שיט. ואגב, אחד הדברים שלומדים בדרך קשה באוטומציות, זה נגיד, יש הרבה hard skills שצריך ללמוד, זה soft skills. צריך לדעת שלא כל מה שאפשר לעשות לאוטומציות, צריך לעשות לאוטומציות.
Okay.
מאוד מאוד קל לחבר את השלב האחרון ותפרסם את זה.
כן.
Okay. עדיף שלא. עדיף
אתה
לקבל...
אתה רוצה לראות את זה בעיניים לפני?
אני כל יום פותח את הגוגל שיט הזה, יש לי כבר מוכנים, 5 פוסטים שונים, אני קורא אותם, בוחר את האחד מהם שרק נראה לי טוב, עובד עליו קצת, משפצר אותו טיפה, ChatGPT הוא מדהים, אגב, בכנות כבר אני בוגד בו עם קלוד כבר הרבה זמן, אבל לא נורא, ובסוף אני מפרסם אותו אחרי שנתתי לו את הטאט שלי, כי אני רוצה לעשות אופטימיזציה לתוצר שיהיה הכי טוב, לא הכי מהר או קל.
ואבסורד הוא, שרוב האנשים ששומעים אותנו, מה זה רוב, אני מעריך, 90% לא שמעו על זה, לא התעסקו בזה, לא אלו בדעתם, מי שכן מכיר זה פייר כמוני, זאת אומרת, יודע שזה קיים, אבל רק להיכנס לזה אין לי כוח, למרות שאתה יודע שבלא הרבה מאוד מאמץ ולמידה, זה אחר כך יחסוק לך כל כך הרבה פרטים, וכל כך הרבה מאמץ ופעולות, אבל מראש, נכון? כאילו כמות האנשים שבאמת עושה את זה בפועל, נכנסת, לומדת את זה ומיישמת את זה על כל מיני דברים, היא נראית לי מאוד קטנה או שאני לא חי בסביבה הנכונה?
לא, חד משמעית כן, משום, אני יודע, בגלל שזה קצת אופי טיפה יותר טכני, אז אנשים מאוד נרתעים, גם אם זה כאילו, זהו, הממשק הוא מאוד קליל, הכל מוסבר, אם יש לך סבלנות, אתה תגלה שם הכל, ועם זאת, יש אנשים כאילו נדחים מזה, אפילו אנשים טיפה יותר טכניים.
אתה עושה סדנאות? הסדנה הקרובה היא הייתה או ש...
עכשיו ממש השבוע שעבר הייתה... אגב, הנה, אפרופו, אם אנשים רוצים לעשות את זה, כל פעם שכנעים אותי לעשות עוד סדנה, ואני אומר, זה תחום נישתי, אני עושה סדנה על AI ואוטומציה, מי יבוא? וכל פעם היא מתמלאת וצריך לסגור את ההרשמה המוקדם, כי הסדנה מלאה, ואנשים באים לפה, אחרי יום עבודה ארוך, ויושבים איתי 3 שעות, באמת, זה לא דרך קל, לא דבר קל שקל לצרוך אותו, ואנשים יושבים 3 שעות ומקשיבים לי, שזה מטורף מלאי.
יש הרבה אנשים כמוני שצריכים להחזיק להם את היד, כמו שהם לא אוטודידקטים, שצריכים שמישהו יראה ויסביר להם. אם גדי לא תיחס, אולי נעשה גם משהו לקהילה, או נעשה בשיתוף פעולה, אולי נזמין את קהילת הפרסום והשיווק, כי נגיד, כמו שאתה אומר, נגיד על פרסום פוסטים, בעולם הסושל בכלל אפשר לעשות מלא אוטומציות כאילו, אבל לא רק, זה גם נכון ל... לא יודע מה, לעולמות ה... להרבה עולמות, כלומר, זה גם נכון למנהל שיווק, או למנהלי לקוח, או למפיקים, או זה אפשר לעשות מזה הרבה מאוד דברים, נכון? זה לא משהו טכני לאנשי פיתוח או למתכנתים.
חד משמעית, איך משמעות? אנחנו הגענו לעולם חדש, שבו לכל אחד מאיתנו יש 1,000 עובדים קטנים בכיס, 1,000 קופירייטרים, 1,000 מנהלי מוצר, 1,000 אנליסטים, 1,000 עורכי דין, 1,000 whatever, כן? ופתאום כאילו, כל אחד מאיתנו, גם מי שאף פעם לא ניהל אנשים, צריך לעצור שנייה לחשוב, ולהגיד, יש לי 1,000 עובדים קטנים בכיס, אני רק צריך לעצור, לדעת איך לכתוב, להגדיר את המשימות, טוב, זה דבר שלא טריוויאלי לעשות, אנשים מרגישים שכל אחד יכול להסביר מה הוא רוצה, אבל לדעת להסביר טוב את הצורך ואת הבריף, זה דבר שלומדים, כשאתה מתחיל לנהל אנשים, אתה מגולה שזה לא קל.
זהו, זה גם בעולם האמיתי, שהרבה פעמים, נכון, אני יכול להגיד לך מעולם שלי, שניהול קריאטיב, לפעמים אתה אומר, רגע, אני עכשיו אסביר למישהו מה הבריף, מה המשימה, מה יש לי זה, מה יש לי... עזוב, אני כבר עושה את זה בעצמי.
בדיוק.
שזה הרבה פעמים מחלה של מנהלים, עכשיו גם ב-AI זה קצת ככה, נכון? כי אתה צריך ממש להסביר לו, אחרת הוא לא ייתן לך, ואז אתה אומר, טוב, ייקח לי כל כך בזמן להסביר לו, יותר מהר לי לעשות את זה לבד.
קודם כל, נכון, ואגב, יש מקרים שלפעמים, במקום שתישב ותהנדס את הפרומפט של זה שב, לך תעשה, תכתוב, די, עזוב, או תכתוב את זה ברע ותגיד לו, תשפר לי. כן. ולפעמים זה הפתרון, אבל לכל אחד מאיתנו יש משימות שחוזרות על עצמן, ששווה עכשיו להשקיע את חצי שעה, 40 דקות לשבת ולהנדס פרומפט ולעשות עליו מיליון טסטים עד שהוא עושה בול מה שרצינו, כי עכשיו אני יכול לשמור את הפרומפט הזה בצד ולנצל אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
כל פעם אחת אני לימדתי אותו איך אני כותב ומה הסגנון שלי או מה הדעות שלי. זאת אומרת, אני לא צריך כל פעם ללמוד אותו מחדש, אני... כי דרך אגב היום, אבל חלק כבר זוכרים או שכבר לא? זאת אומרת, יש איזו התחלה של איזשהו זיכרון, נכון?
ל-ChatGPT יש כזה פונקציה בכנות שזה צעצוע. כאילו, הוא לוקח את השיחה שלך, מסכם לו מאחורי הקלעים אותה בשורה אחת, שומר את זה בזיכרון, אתה גם יכול להסתכל על הזיכרון
זה. כי זה מבזבז משאבים, לא כי אם טכנולוגית לא ידעו לפצח את זה, נכון?
כי זה, כדי לעשות את זה ממש טוב, זה דורש הרבה הרבה יותר משאבי עיבוד, והם...
אני אומר, כי זה מבזבז משאבים, אני מניח.
כן, לחלוטין, לחלוטין. אבל אני אגיד על זה חצי מילה, שכל ענקיות הטכנולוגיה, אם זה גוגל ואם זה מייקרוסופט, הם באופן מאוד ברור בכל הכוח הם רוצות לחבר את הכלים האלה לתוך הסביבות עבודה שלנו, שזה יהיה בדפדפן שלנו, שזה יהיה במערכת הפעלה שלנו, בווינדוז, שזה יהיה באופיס, whatever. והיום האינטגרציות האלה הן מאוד 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 רדודות. נפתח חלונית קטנה, דבר עם קופיילט, whatever. אבל אנחנו במרחק של שנה, אולי פחות, מזה שהכלים האלה ילוו את העבודה שלנו באופן מתמיד, הם ידעו מה אנחנו עושים, עוד לפני שפנינו אליהם, יש להם את כל הקונטקסט של כל מה שעשינו אותו יום, ובכלל מה שעשינו אותו חודש ושבוע ושנה, והם מכירים אותנו טוב. ואתה יודע, בעיקר פרומפט אנג'ינירי, אחד הדברים החשובים בו, זה באמת לספק קונטקסט מלא. אנשים הרבה פעמים מבקשים שאלות בצורה מאוד מאוד קצרה ולקונית, ומוכזבים לקבל תשובות מאוד לא טובות או מדויקות להם. ושעושים ככה הנדסת פרומפטים, רוב החוכמה זה לספק קונטקסט מלא. אנחנו מתקרבים לנקודה שאנחנו נוכל לתת לו פרומפטים הכי קצרים ונאיבים ולא מקצועיים, כי הקונטקסט כבר קיים אצלו, הוא כבר, זה נמצא בעומק הכלים שאנחנו עובדים איתם, והוא יודע מה אנחנו כבר עושים, והוא מבין על מה דיברנו, והוא יודע מה העדפות שלך, ואנחנו קרובים לשם, החלונות מאחורי הקלעים, החלונות קונטקסט, כמות הטוקנים שאותו, שאותם כלים יודעים להחזיק בבת אחת בתוך הזיכרון שלהם, גדלה באמת מחודש לחודש. אתה יודע, התחלנו, הצ'אט ג'י פי טי הראשון שהושק, החזיק 4,000 טוקנים, שזה באנגלית זה 3,000 מילה.
לא מנשים לא יודעים מה זה טוקנים. אני, שאני כן שמעתי כבר כמה פעמים את ההסבר מה זה טוקנים, שוכח את ה...
לא צריך.
כי זה לא בדיוק עברות, זה כאילו סופר...
אם נפשט את זה, זה 3/4 מילה, שזה נורא מרגיז. זה אומר ש...
כן, עזוב, לא נכנס לזה.
זה אומר שאם אמרנו 4,000 טוקנים שזה התחיל, זה היה 3,000 מילה, שזה מעט.
כן.
היום אנחנו מדברים על צ'אט ג'י פי טי עושה 32,000, קלוד עושה 200,000, וג'מיני, שהוא לא מת עליו פרסונלית, אבל ג'מיני של גוגל, עושה כבר, מדברים לדעתי על מיליון. אז החסם הזה, שהרבה פעמים מקדביל את כל הכלים האלה שאנחנו למדנו לאהוב, הולך ונפרץ, ופתאום יוכלו ללוות אותנו בכל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו כבר לא נצטרך אפילו לעשות איזה מחשבות חכמות על איך אני נותן לו קונטקסט מלא לכל מה שאני עושה, אלא יהיה אפשר לדבר אליו כמו בן אדם שיושב לידך ורואה את כל העבודה שלך, ואז שאתה בחצי מילה, הוא כבר מבין את הרפרנס, הוא מבין למה אתה מדבר, והוא יכול להמשיך משם.
כן, אבל אז מבחינת הבטחת מידע, מבחינת, והוא כאילו יודע עליי, כל, יותר ממה שהיום הגוגל והאלה יודעים עליך.
ג'ימל שלך לא יודע הכל?
כן, אני אומר, הוא יודע וזוכר ויודע להקיש מסקנות, ויש לזה גם משמעות אחרות שלא ניכנס לזה. אז תגיד רגע לסיום, הנה, אז נגיד עכשיו, מסיימים את הפודקאסט, אני צריך ללכת, להוריד אותו, לערוך אותו, להעלות אותו לשרת של הפודקאסטים, אחר כך לשים אותו באתר, לעשות מזה, נגיד פה איפה, יש לך, נגיד, איפה היית עושה פה אוטומציה, או איתו זה קיצורי דרך? יש לך רעיון?
בגלל שפה אתה צריך לעבור בין מערכות מקומיות, זה הולך לעומת ה-RPA, שזה... בוא לא נדבר על זה, זה איכסה מיכסה.
אז מי שמאזין לנו, יש אחד או שני דברים שאתה יכול להגיד, תקשיב, זה כל אנשים עושים, אם הם לא יודעים שאפשר לעשות את זה, שכאילו אפשר לחסוך את זה מהם, כאילו... יש דבר שאתה אומר, אם הייתי יכול אחד-אחד לעבור בין אנשים, להגיד להם, תקשיבו, אתם לא מבינים שאתם כאילו אפשר...
אחד האוטומציות שאני עושה בצדנאות, ואני אוהב לראות שזה אנשים, זה כזה מתפוצץ להם הראש בשנייה, וזה באמת, זה לוקח ברמת, שמלמדים את זה לאט ובסבלנות, זה לוקח כאילו 7 דקות.
כן.
זה את כל פעם שיש לך אימייל בג'ימייל, אמרנו, אי, שזה עובד גם באוטלוק, כן? והוא מסומן אימפורטנט, או איזה סימון שאתה רוצה.
כן.
זה זורק את האימייל הזה לזאפיר, לצ'אט ג'י פי טי, מחזיר אותו עם טיוטה, מוכנה מראש, שטיוטה יודעת מי אתה ומה אתה, כי נתת לו...
טיוטה של תשובה?
כן, טיוטה של תשובה. אני לא מחל לשלוח לאנשים מיילים חזרה עם צ'אט ג'י פי טי, זה להיות מטומטם.
עוד טיוטה.
אבל טיוטה, ולא לכל המיילים שלך, כי אתה מקבל גם הרבה שטויות וספאם וחרטה, אבל כל משהו... ג'ימל יודע לסמן אימפורטנט, הוא טוב בזה, הוא יודע להגיד מה מוען רק אליך, מה באמת חשוב. למה שלא יהיה טיוטה מוכנה? עוד לפני שניגשת, עוד לפני שפתחת את האימייל, יש לך כבר טיוטה מוכנה, שהיא לא 100, היא לא בול מה שאתה רוצה, אבל היא... 80% שמה כבר.
אוקיי, אז אנשים אומרים לעצמם, מאיפה אתה יודע את כל זה? כי כאילו גם, תכף תספר כאילו איך הגעת, אבל גם יש תחושה, לפחות אצלי, שאתה אומר, אם אני, כי כל הזמן דברים גם כל הזמן משתנים, זאת אומרת, אם אני כאילו אשב ואלמד כל היום, אז כאילו, אז אני לא יכול לעשות דברים אחרים, כי זה תופס את כל היום, ללמוד את כל זה גם. אז מאיפה כל הידע והפרקטיקה וה...
אז זה יש, אולי יש שם קצת קלישה.
ויש לך ילדים קטנים בבית, וזה לא שנבין, אתה לא איזה בן אדם שכאילו יושב כל היום ואין לו מה לעשות.
קודם כל אני אגיד שבמיוחד מאז התחלתי לעשות סדנאות, AI וכאלה, אין לי שבתות, וזה באמת, אני לא בטוח שזה אורח חיים שאני ממליץ עליו לאנשים. אבל אני כן אגיד, ואתה ממש נגעת בזה, כל עולמות הגרוף הקינג וכל עולמות הגרוף בכללי, בגלל שמתעסקים במה שחדש ואיפה יש לי עוד מינוף שאף אחד עוד לא מכיר, זה, אתה צריך איזו מחויבות ללמידה. זה אומר, ברא להירשם לניוזלטרים, או לשמוע את הפודקאסט שלך, או להיות, או פודקאסטים אחרים גם כמובן, או יש אחד החביבים עליי, זה Black Hat SEO, מי שמכיר, וזה, להקרים Black Hat זה כאילו הרעים, אז הם... עושים, הם מדברים על כל משהו ככה...
אתה מתעסק ב-SEO?
לא, אבל הם מתעסקים בכל התחומים.
כן.
וככה זה, ככה קוראים, הבלוג הזה התחיל מעולמות ה-SEO והתפשט להכל. אז באמת, גם להכריח את עצמך ללמוד ולהישאר עם היד על הדופק, או אבטי נועה, בוא נדבר על זה בקטע יותר כיפי, בואו לא נלך ברע, לא, לשלוח אנשים עם הצעה, בואו תקראו המון, זה הצעה שהיא לא, לא כיפית ולא מגניבה בכלל. אני כל יום בבוקר, אתה יודע, מגיע לעבודה, שותה את הקפה, עושה פנים של הסוק, מחכה לשעה 10. בשעה 10 יש בטש חדש של פרודקט אנט. פרודקט אנט, מי שלא מכיר, זה אתר שבו כל המוצרים החדשים משיקים, כל סטארט-אפ שהמוצר שלו סוף סוף מוכן, שמתו בפרודקט אנט, וזה כמו הצבעה, כן? אלה שמקבלים הכי הרבה הצבעות, עולים למעלה ברשימה, וכל 24 שעות זה מתחדש. ואנשים נלחמים מלחמות עזות כדי להגיע למקום ראשון. אבל בעצם כשאתה, אם אתה מחליט שאתה כל יום ב-10 בבוקר משקיע 10 דקות כדי לעבור על כל המוצרים חדשים, אתה, זה אומר שאתה הבן אדם שמכיר את כל הדבר, כל דבר שיצא היום שהוא חדש, שאף אחד לא שמע עליו, אתה מכיר. ולי יש בדפדפן שלי, ככה בפבורית איזה תיקייה, היא מחולקת לכאילו כל נושא הגיוני בעולמות השיווק, וכל פעם שמצאתי מוצר שקצת חסקלתי בו קצת, נראה לי שימושי, הוא לא כזה עולה הרבה כסף רק כדי להתחיל לו, אני שומר שם בצד, וזה אומר שאני ככה, כל פעם שיש אומר לי, תגיד, יש לי ככה, יש לי אחרת, שלוף, אני שולף להם, אני שולף מהכיסים, יש מוצר לזה ויש מוצר להוא, וכל פעם שאני מוצא משהו חדש, אני יודע שיש לי חבר שזה מתאים לו, אז אני כמובן ישר משתף, ואנשים חשים אותי חדשן היקום, וזה כולה כי כל בוקר אני עושה משהו שהוא סך הכל פן,
כן.
וגולש 10 דקות בפרודקטנט, ומגלה את המוצרים החדשים של היום.
בוא נגיד ככה, אני, בתחושה שלי, אני לא יודע, בתחושה של אחרים, ואני רוצה להשאיר את התחושה הזאת ככה, של כאילו, אני כמו שאני צורך אותך, או כמו שאני רואה, ההרצאה שלך וזה, אני אומר כאילו, אני רוצה עוד מהבן אדם הזה, אני רוצה עוד, עוד כאילו, אז אני אומר, דווקא נעצור פה את הפרק, או אנחנו כזה, כי אני חושב, אולי אני טועה, אבל שכאילו, שכשמקשיבים לך, או רואים אותך בהרצאה וזה, אז כאילו יש מין, זה משאיר טעם של עוד. תביא אותו עוד פעם, תביא אותו להרצאה, תביא אותו, זה גם מנצלים, לא? אנשים אומרים כאילו, בוא תעזור לי רק פה, בוא תן לי פתרון, אנשים לא, לא כל מה מנסים לשאוף אותך לעוד ועוד דברים.
אני חייב להגיד לך שאני לא רואה בזה דבר שלילי, אני אפילו אגיד שהשבוע,
תגיד, בלם נחמד שזה בעד אתה, כאילו.
אני השבוע התחלתי פיילוט בגלל שכל פעם אומרים, בוא רק תזה, רק, אמרתי, בוא נעשה את זה מסודר, די אין לי כוח, באמצע היום זה תוקף אותי, אני פתחתי שעות משרד פתוח כל יום, כן, כן, כל יום בין שעה 8-9 בבוקר אני נוהג לעבודה, יש לי קלנדלי, זה נמצא מצורף ללינקדין שלי, אפשר לקבוע איתי סשן של חצי שעה, אתה רוצה להטמיע ג'נרטיב AI בתוך המקום עבודה שלך, אתה, יש לך לבטים, יש לך זה, בוא נדבר, אני, זה שעות שרופות שלי, אתם מוזמנים.
זכרת לי פעם רעיון מזמן, שלא ישמנו אותו, כי טכנית לא הצלחנו, ובטח היום זה הרבה יותר פשוט. אז כשעבדתי במקנה, יש רעיון של שכשאנשים יוכלו לעשות פיצ'ינג לאילן שילוח, אתה יודע מי זה? הוא כאילו, הוא היה, הוא יושב ראש מכן, הוא כאילו, בזמן שהוא עולה במעלית, כאילו מהחניון לקומה שלו, לזוכר קומה 6, אז כשהוא יהיה במעלית, שבאמת,
אליבייטור פיצ' על מלא.
ואפשר יהיה, ואנשים יוכלו, אפרופו, אנשים יוכלו, תמיד לזהות שהוא במעלית, ולעשות לו נאום כשהוא במעלית, כאילו מרחוק, עם איזה מין מסך כזה, שפעם זה היה נראה, אני אומר לך, זה היה לפני איזה 15 שנה, נכון? זה היה נראה מדע בדיוני. היום אתה אומר, תקשיב, זה לא כזה, לא כזה מסובך לעשות את זה.
זה גובל בשטותי.
כאילו, אפשר לעשות את זה אפילו עם טלפון נייד, ולא יודע מה, וכאילו מין
אוטומציה קטנה של גוגל מיט, ולשים לו NFC טאג בכניסה למעלה. הכל ברסייה. נכון, כאילו. אתה יודע משהו, זה מסוג הדברים שאולי אפשר לעשות אותם, אני די בטוח ש,
לא, זה גימיק.
ביום השלישי שהוא יחווה את זה, הוא לא יפתח את זה.
לא, זה היה מין גימיק, אני לא זוכר מה היה בריף, זה היה מין גימיק, זה היה פתרון לזה. תקשיב, אז זה היה נורא מגניב. בית, אם יהיו תגובות וכאלה, ואם גלי תרשו שנעשה ביחד, אז אולי באמת בסדנאות האלה, שדרך אגב אנחנו עושים אותם פה, באיפה שאנחנו יושבים, כי זה, ואז נזמין ושאנשים יוכלו לבוא. אתה נמצא בקריאטיב פרסט?
בוודאי.
אז בקריאטיב פרסט, ונראה, כי שוב, אני אולי אני טועה, אבל לא כל עולם הפרסום והקריאטיב, אני מרגיש שהוא להוט, להוט, וטורף את עולם ה-AI ואוטומציות. יש כאלה שכן, יש הרבה שעוד לא. נכון, אתה יודע,
אני מבין למה, יש הרבה התנגדות רגשית לאירוע הזה.
אז כאילו, זה לא מספיק, כן, אני, אופה, אני דיברת על זה גם בפרק הקודם, אני חושב שאנשי קריאיטיב, במהותם, כשנפתח משהו כזה חדש, הם רוצים להיות הראשונים שקופצים, זה המהות בעיניי של איש קריאיטיב, אבל זה לא תמיד ככה. אבל זה ילך ויתפתח, ואני מקווה אם תהיה דרישה לצרוך אותך עוד, אז אנחנו נמצא דרכים שזה, וגם ש, אני צריך להגיד, הסדנאות האלה הם לא בחינם, וזה לא זה, וזה בסדר גמור, גם פרנסה, מתפרנסים.
גם חשוב.
תודה רבה, היה כיף, היה מעניין.
תודה רבה, מרן.
יאללה, ביי.